שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים, כי אנחנו מלאי אנרגיות בנתיב התשובה שבספר נתיבות עולם מת המהר"ל מפראג, והגענו בפרק ב' אנחנו ובפרק יום הכיפורים. האמת היא שיש שני דיבורים כאלה. אמר רבי לוי גדולה תשובה. זה במהדורת ברקוביץ', זה בעמוד תו סמך תת. אז במהדורת ברקוביץ' זה בעמוד תף סמך תת, זה בנתיב התשובה בעמודה הימנית, דיבור המתחיל ובפרק יום הכיפורים. מה זה? אתה יודע כמה עוד יש לנו ללמוד? מה אתה בלחץ? מה הלחץ? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל יעבור. ארבע. ופרק יום הכיפורים אמר רבי לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוהיך. רבי יוחנן אמר, עד ולא עד בכלל. כלומר, שרבי יוחנן אומר, עשית תשובה, בסדר, אבל אתה לא מגיע ממש אל כיסא הכבוד, אלא קרוב אליו. אז זה שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן האחי? והאמר גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר, אין ישלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר וכולו עד, ושובו אליי נאום השם. אז אם ככה, אנחנו רואים ששובו אליי, לא רק עד השם, אלא אל השם ממש. לקשיא. זה לא קשה, ביחיד, בציבור. כלומר, יחיד מגיע עד ולא עד בכלל, ציבור מגיע עד בכלל. טוב, עד כאן דברי הגמרא. על זה אומר המהר"ל, יש לך לדעת עניין התשוב. מה? אתה אומר הפוך. יכול להיות. טוב, בוא נראה, אנחנו נראה מה שהוא כותב. יש לך לדעת עניין התשובה שהושב אל השם יתברך ומסלק עצמו מן החטא. התשובה הזאת אי אפשר רק כאשר יש לו הפשיטות מן החטא לגמרי. וזה שאמר גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, כי משם התחלת ההוויה מן האדם. וכבר אמר, כלומר, כיסא הכבוד זה הרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא. וכבר אמרנו כי התשובה הוא שחוזר אל התחלתו, והתחלת האדם מתחת הכיסא. כי משם הנשמה חצובה, ועד שם מגיע הפשיטות הזה. כי התשובה הזאת היא הפשיטות הגמור. ולכך אמר גדולה התשובה שמגעת את כיסא הכבוד. ומבנה שאי אפשר לומר כי הפשיטות הזה מגיע עד השם מתברך לגמרי. ולכך אמר רבי יוחנן, עד ולא עד בכלל. ופריך, כלומר הגמרא מקשה, היה אמר רבי יוחנן, גדולה התשובה שדוחה לא תעשה שבתורה, הרי מגיעה התשובה לדחות התורה. אם כן בוודאי, מגיעה פשיטות התשובה עד מדרגת התורה. ומתרץ. לקשיא, ביחיד, בציבור. כי ביחיד אין הפשיטות כל כך, ואינו מגיע רק עד כיסא הכבוד, אז מה שכתוב שובה ישראל זה על היחיד. ואילו תשובת הרבים, אשר מצד שהם רבים, יש להם פשיטות יותר, ומגיע עד השם יתברך עד ועד בכלל. כן, 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 כן. תשובת הציבור, תשובת הרבים. תשובת הרבים, היא מגיעה עד כיסא הכבוד ממש, כי אפילו דוחה לא תעשה שבתורה, בעוד שתשובת היחיד לא מגיעה כל כך, כי היחיד הוא לא לגמרי מופשט. כן. זה פסוק בירמיהו, פרק ג', פסוק א', מה אומר הנביא ירמיהו? בוא נראה בשלמות, כן? כי פה זה מקוצר. רגע, נביא לך את ירמיהו, לא את ירמיהו עצמו, אבל משהו מהספר שלו, בסדר? ישעיהו, נו, אומר לנו הנביא כך. למור הן ישלח איש את אשתו, והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר. הישוב אליה עוד? הרי הלכה היא שאסור, נכון? אחרי שהיא נישאה לאיש אחר, לא יכולה. הלא חנוף תחנף הארץ היית. ואת זנית רעים רבים, ושוב אליי נאום השם. אז אפשר לקרוא את זה ככה, ושוב אליי נאום השם. כלומר, אחרי שכנסת ישראל זנתה אחרי רבים, היא חושבת שהיא תוכל לחזור אל השם, ושוב אליי נאום השם. מה? כאן כתוב כאן ושוב. בסדר? עכשיו, מה? רגע, לא, 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 חכה. ואז כתוב, שאי עינייך על שפעים, מורי איפה לא שוקפת, עד דרכים ישב, וכו' וכו'. ואחר כך כתוב, רגע, רגע, ואומר, אחרי עשותה את כל אלה, אליי תשוב, ולא שווה, ותראה, ותראה בגודה אחותה יהודה, וכו'. כלומר, יש כאן בפסוקים האלה, כמה הרבה פסוקים, יש או להבין את זה כשאלה רטורית, ושוב אליי, ברור שלא תוכלי לשוב, או ושוב אליי, תשובי, למרות שזנית אחרי אחרים. בסדר? אז זאת אומרת שהתשובה מועילה במקום שהתורה לא מועילה. לפי התורה, אם אישה עזבה את בעלה והלכה לאיש אחר, היא לא חוזרת. ואילו כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, למרות כל מה שעשית, את יכולה לשוב אליי. אז אם כן, גדולה התשובה שדוחה לא תעשה שבתורה. מה? אתה שואל, מה עם יחיד שמחובר אל הציבור? האם תשובתו מגיעה לכיסא הכבוד? זאת שאלתך. תשובה, אינני יודע. כיוון שאמרה לא דיבר על זה, ואני לא יודע שום דבר שלא כתוב, אז אני לא יכול לענות. ויש לך... מה? השאלה היא, זה שתשובתו התקבלה, זה לא אומר שהגיע עד כיסא הכבוד. כתוב, וישיבהו ירושלים למלכותו, והגמרא אומרת, למלכותו ישיבו, לחיי העולם הבא לא ישיבו. מחלוקת שם. טוב, ויש לך להבין דברים אלו מאוד, כי השם יתברך הוא אלוהי ישראל. ולכך מגיעה התשובה שאדם חוזר אל התחלתו, עד השם יתברך, שהוא התחלת האדם, ולכן מגיעה עד השם יתברך לגמרי. אמר רבי יוסי הגלילי, מה? כן, הכוונה היא כזאת. האדם צריך לחזור אל שורשו. השאלה היא עד כמה הוא חוזר אל שורשו. לא חייבים למות בשביל זה. לא, אנחנו לא חייבים לעזוב. אפשר פשוט לשוב אל הקוד המוסרי של נשמתו. זה הכוונה. רוב האנשים עושים תשובה לבד. מה אתה מתכוון שהם עושים תשובה לבד? כן, קהילה שלמה. אתה אומר, מצאנו הרבה תשובה של יחיד, לא מצאנו תשובה של הכלל. מצאנו. יש תשובה של הכלל. כן. מה יש פרשת השבוע? שם לא מדובר על תשובה. לא כתוב תשובה שם. מי אמר שהם חטאו? רגע. לא לבלבל את העניין. כתוב שבמעמד הר סיני, כולם, ויחן ישראל, כולם בלב אחד. בסדר? כאיש אחד. לא כתוב שם שמדובר על פעולה של תשובה. אז לא לסבך בבקשה. מה? כן, אבל זה לא המשמעות של בלב אחד כאיש אחד שם. בלב אחד כאיש אחד מגנה שהם לא רבו. הרי רש"י אומר, בכל המסעות הם היו רבים, פה הם לא רבו. מה אני אעשה? בסדר, למה אתה רוצה דווקא לתקוע את התשובה שם? למה? טוב. אמר רבי יוסי הגלילי, אגב, מצאנו תשובה קולקטיבית בימינו, כן? הציונות המדינית היא פעולה של תשובה קולקטיבית. חוזרים בתשובה מן הגלות. זה בעצם, אפשר לומר, הציונות החילונית היא תנועת התשובה הגדולה בהיסטוריה. שעם ישראל חוזר לארץ. נכון? ושב השם את שבותיך. אמר רבי יוסי הגלילי, גדולת, יוצא לפי זה אגב שהציונות זה תשובה כללית. כשאדם שלא שמר שבת עכשיו שומר שבת, זה תשובה פרטית. אז מה יותר גדול? הכללית. ברור. עכשיו, נתאר לעצמנו אדם טייס קרב חילוני ציוני. הוא, באיזה תשובה הוא עסוק? בתשובה הכללית. יום אחד הוא שומע איזה שיעור באודיו, ביוטיוב, לא יודע מה, הוא אומר, וואה, זה שכנע אותי, אני נהיה דתי. יורד מהמטוס, מניח תפילין, עוזב את הצבא, ונהיה אברך. אז מה קרה? מה? הוא נפל מהתשובה הכללית לתשובה הפרטית. בסדר? טוב. הוא צריך לחבר את התשובה הכללית שלו לתשובה הפרטית. בסדר? מה? איפה תשובה פרטית? אז הוא בשבם, אז זה תשובה כללית. מה? לא, כי הוא שקול משה כנגד כל ישראל. כשמשה מבקש סליחה בשם כל העם, זה כל העם שמבקש דרכו. אמר רבי יוסי הגלילי, גדולה תשובה, זה המשך הסוגיה, כן, במסכת יומא. גדולה תשובה שמביאה גאולה, שנאמר, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. מה הייתה מה ובא לציון גואל? משום ולשווה פשע ביעקב. זאת אומרת, עושים תשובה, זה מביא גאולה. אגב, יש דבר מאוד מעניין. יוצא שגאולה זה לא תשובה. כלומר, אם אתה אומר שהתשובה מביאה גאולה, אם אתה אומר א' מביא את ב', אז אני מבין שא' זה לא ב'. נכון? רגע, נא להתייחס למה שאני אומר, לא רק למה שאתה אומר. מה? למה? עכשיו רגע. אם אני אומר שא' מביא את ב', סימן שא' איננו ב', שהרי אתה אומר א' מביא את ב'. מה אני לומד מזה? תשובה מביאה גאולה, משמע שתשובה איננה גאולה. למה אני אומר את זה? כי לפעמים יש שיח כזה שאומר, מה זה גאולה? שכולם יחזרו בתשובה. זה לא נכון. כן? תשובה מביאה גאולה. אז גאולה זה לא תשובה. אז מה זה, מה זה גאולה? אבל מה זה כן? בסדר, זה התוצאה ש... אתה אומר ככה, אני יודע... מה? מה, מנחת? זה גאולה מנ... אז אתה אומר שתשובה זה גאולה, אבל זה לא מה שכתוב. אם אתה אומר תשובה מביאה גאולה, אז אני שואל מה זה גאולה. מה שאתה אומר לי גאולה מנחת, אז זה בהגדרה מטאפורית לתשובה. אני רוצה לדעת מה זה? תשובה, מה זה גאולה? לא יודעים מה זה גאולה ביהדות? מה? לא. לא. יפה שיציאה מעבדות לחירות, זה נקרא גאולה. או למשל, לפי זה, העצמאות המדינית, זאת גאולה. בסדר? זאת אומרת, גדולה תשובה, שמביאה גאולה. איך ראינו את זה במאה ה-20? שבו לארץ, עשו פעולה של תשובה קולקטיבית, הדבר הזה הביא גאולה בהי ביר תשח. בסדר? מה אתה אומר? טוב, קודם כל... אני יכול לענות? קודם כל, הוא ענה לך יפה, שווה, לשון רבים. חוץ זה, הוא לא אמר שהגאולה תלויה בתשובת כולם. הוא לא אמר שזה תלוי בתשובת כולם. התשובה מביאה גאולה. תשובה של מי? של מי ששב. מה הייתה אמר הובה לציון גואל? משום הוא שווה בשב יעקב. אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמקרבת גאולה לעולם, שנאמר, שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. זאת שאלה מעניינת. מה זה גאולה לעולם? אם אני מבין עולם, סתם עולם זה כל העולם כולו. הרי זה מה שאמרו, למשל, יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. עכשיו, נשאלת השאלה, זה שמוחלים לו, עוד איך שהוא אפשר להבין. למה מוחלים לעולם כולו? בגלל שהוא לא, הוא מגיע, כיוון שהוא עשה תשובה, אז כדאי לו לחיות, ראוי שיחיה. הוא לא יכול לחיות בלי העולם, לכן צריך למחול לעולם כולו, כיוון שמוחלים לו. כלומר, זה מראה על ההדדיות, הסולידריות של האדם עם כללות ההוויה. טוב, נמשיך. פירוש. עכשיו, המהר"ל כאן יסביר. מפני שבעל תשובה חוזר בתשובה ונבדל מן היצר הרע ויוצא בזה לחירות, כי בעל החטא הוא משועבד למלך זקן וכסיל, זה יצר הרע. למה נקרא שמו מלך שהכל שומעים לו וכו' כדלעיל? ומפני שהאדם תחת רשות יצרו אשר הוא מושל בו, ובעל תשובה יוצא לחירות מן היצר הרע, ודבר זה גאולה גם כן, לפיכך מקרב גם כן הגאולה, שיהיו נגאלים מכוח האומות המושלים, והם מחטיאים את ישראל. כלומר, בעצם, מה המניע הפנימי לתשובה? אהבת החירות. האדם אוהב חירות, ולכן הוא שב בתשובה. כלומר, חירות ממה? חירות מן החטא. החטא משעבד את האדם, והאדם משתחרר מן העבדות הזאת. יש ביטוי שחוזר הרבה ברב קוק, העבדות החטאית. זה ביטוי כזה, העבדות החטאית. אה? מה אתה רוצה? נמרוד, מה נמרוד? למרוד? למרוד במה? אז כלומר, צריך למרוד ביצר הרע. וכבר בארנו שבשביל טעם זה היובל, אגב, שימו לב שהוא אומר דבר מעניין, למה צריך להשתחרר מעול הגויים? הוא אומר, כי הגויים מחטיאים אותנו. נשאלת השאלה, איפה רואים שהגויים מחטיאים אותנו? הרי לכאורה, גם כשאתה תחת שיעבוד הגויים, אתה יכול לקיים מצוות.
מה
מה בלק? אז לפעמים הם מחתיים, אבל האם, אבל פה זה נשמע כדבר כללי. עצם העובדה שאתה משועבד לעמים, זה כבר מחתי את ישראל. ואני רוצה כאן להעמיק, כן בבקשה? כן, זה כשנלחמים בעבודה זרה, אבל זה דווקא מדובר בארץ ישראל בזמן הכיבוש. אבל פה מה שהמהר"ל אומר זה כשאתה משועבד לגויים, כלומר בגלות, זה מחטיא אותך. אני רוצה להבין איזה החטאה יש כאן.
התבוללות?
לא, אדרבה. אדרבה, הגויים עשו לנו כל הצרות שבעולם ולכן נשארנו בתוך הגטו. אז מה? מה? אני לא מדבר על היום. הוא אומר, רגע, תשימו לב על מה המהר"ל מדבר. המהר"ל מדבר על זה שכשאתה משועבד, משועבד לאומות, אז זה מחטיא אותך. אני רוצה להבין איך.
בעל המאה, בעל הדעה.
אה?
בעל המאה, בעל הדעה.
אז מה?
לא משפיע עליך.
אבל המציאות, בזמנו של המהר"ל, המהר"ל מפראג, בקהילה שלו, בפראג, כולם נאמנים לתורה ומצוות. לא ראינו, כלומר, יש צרות שהגויים עושים לנו, זה נכון. אבל מי אמר שהם מחטיאים אותנו? זה לא ראינו. זה דבר נדיר. רדיפות דתיות היו נדירות. אז למה הוא אומר שלהיות משועבד לגויים זה החטאה? יפה. עצם העובדה שמישהו שולט עליך זה החטא. כי אתה לא בן חורין. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. סליחה, אני רוצה להבין קודם כל את הטענה הראשונה. אחר כך נדון אולי בדברים שתקעת פה באמצע הדיון. עכשיו, יוצא לפי זה שאם אני מקיים מצוות קלה כבחמורה תחת שלטון של הגויים, זה עצמו החטא. מובן? לכן אפשר להבין מה שכתוב בפרשת ניצבים. כתוב שאתה תשוב לארץ ישראל ושב השם את שבותיך ושב וקיבצך מכל העמים וכו' וכו'. ואחר כך כתוב, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית כל מצוותיו. מה מונח בהבלעה בסיפור הזה? שכל זמן שלא שבת לארץ, אתה לא מקיים מצוות השם. גם אם אתה דתי. נכון, בדיוק, בדיוק. עכשיו, אגב, מעניין, מה שאתה מביא זה גמרא במסכת עבודה זרה דף ח'. ישראל שבחוצה לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה הם. יש הסבר של עריף, לא כל כך מוכר. למה ישראל שבחוצה לארץ כעובדי עבודה זרה? אומר פשוט, יש סעודה, יהודים יושבים בסעודה, המשרת שם הוא גוי, והוא עומד. אז הוא גבוה ממך. הוא גבוה ממך, עובד עבודה זרה. זה פשוט לא יאומן. הרי סך הכל הבן אדם זה מקבל כסף כדי לעמוד מעליך. רגע, קודם כל אני מביא לך מה שעריף אומר. אחרי זה אנחנו נדון בנושא שאתה תוקע באמצע. אבל אני כאן רוצה להסביר קודם כל את הנושא של הגלות. הנושא של הגלות הוא שעצם העובדה שאתה משועבד למישהו אחר, גם אם הוא ליברלי ונותן לך שוויון זכויות וכו', הוא שולט עליך, אתה עובד עבודה זרה, זה עצמו החטא. בסדר? אבל זהו, זה לא אותו דבר. כי כאומה, כאומה אתה בן חורין. מה? לחצים בינלאומיים זה תמיד. מעולם לא היה דבר כזה שאין לחצים בינלאומיים. בשום תקופה מהתקופות של ההיסטוריה שלנו. רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני חוזר על טענתך. אתה טוען שהמצב של ימינו איננו עצמאות מדינית, מאחר ויש לחצים בינלאומיים. זאת הטענה שהעלית, כן או לא? אז אני שואל, האם אתה יכול לאשר שהבנתי אותך נכון? כן, הבנתי אותך נכון.
יש טוענים
שמאחר ואנחנו נתונים בלחצים בינלאומיים, אז אנחנו לא עצמאים. עד כאן הטענה, כן או לא? תשובה, דברים האלה הם דברי הבל, ואני אסביר מדוע. משום, א', שמעולם לא היה בהיסטוריה מצב של מדינה, של עם ישראל, ללא לחצים בינלאומיים. זה לא קיים. מדוע? כי אתה נמצא בכדור הארץ, ובכדור הארץ יש יהודים ויש גויים. עצם המציאות הזאת יוצרת את הלחצים. כך שהעובדה שיש לחצים בינלאומיים איננו, זה לא שייך להגדרה שלנו כעצמאים. ההגדרה שלנו כעצמאים זה על פי ההלכה. וההלכה אומרת שאתה מלכות ברגע שיש לך שני מרכיבים, שיש לך מונופול לכוח הצבאי ולמטבע. הלכות גזלה להרמב״ם. פרק חמישי. מה? לא. לא. מבחינה משפטית, ההליך החוקי במדינת ישראל הוא השקל בלבד, והכוח הצבאי היחיד מבחינה משפטית הפועל זה צהל. אין שום צבא אחר ושום מטבע אחר. מה? בסדר, אז מה? אז זה נקרא לחצים בינלאומיים. זה כמו שלמשל, אם תגיד, מישהו, אני אומר על פלוני שהוא חי. הוא חי, אבל עובדה שהוא זקוק בשביל לחיות למזון. אז הוא לא חי, כי המזון מחיה אותו. לא, זה לא טענה. מה? הדולר הוא לא חוקי בארץ. לא, זה לא נכון. לא, ההליך החוקי היחיד במדינת ישראל זה השקל, בלבד. טוב, איפה היינו? הוא כבר בערנו. שבשביל טעם זה, היובל, שהוא גאולה לעבדים, היה ביום הכיפורים. כן, לכאורה זה דבר לא מובן. כדכתיב, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, ובכל ארציכם גאולה תיתנו לארץ. כלומר, אתה עושה את יום הכיפורים, שהוא יום מאוד נחשב מבחינה דתית, ואתה הופך אותו ליום כלכלי. כן? זה היום שבו אתה משחרר את העבדים ומחזיר את האדמות. למה? כי זה שאדם הוא עבד, או שאדמתו משועבדת למישהו אחר, זה החטא. לכן יום הכיפורים, שהיום שבו אנחנו משתחררים מן החטא, זה היום שבו אנחנו מכריזים על החירות ומממשים אותה הלכה למעשה. מובן? טוב. וכמו שהתבאר במקומו. וזה כי יום הכיפורים הוא גאולה לנפש האדם שיוצא לחירות מן יצר הרע אשר משעבד באדם. ולכך היו שניהם ביחד, גאולת הגוף וגאולת הנפש. ולכך אמר כי התשובה מקרבת הגאולה, כי כיוון שהגאולה היא, התשובה היא בעצמה סוג של גאולה נפשית שאדם יוצא מעבדות לחירות, לכן זה מקרב את הגאולה במובן הכללי של היציאה מעבדות לחירות. וידוע עוד כי התשובה מצד המדרגה העליונה שהיא מדרגת הגאולה, ששם היציאה לחירות מכוח האומות, בדבר זה מבואר מאוד. כשהוא מוסיף מילים כאלה, מה הוא מתכוון? בדבר זה, שיש איזה סוד. מהו הסוד? שאצל המקובלים, הספירה שממנה בא כוח התשובה, היא ספירת הבינה, נקראת גם עלמא דחירו, עולם החירות. אז אם אדם מתחבר אל חירותו, הוא גם שב בתשובה. קשורים זה כן, אבל זה לא זהים. אתה רוצה, תגיד את זה ככה. בסדר. ואמר יש לקיש. גדולה תשובה שזדונות נעשה להם כשגגות. שנאמר, שובה השם עד, שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי חשלת בעווניך. עניין, עוון מזיד הוא, וקרא למכשול. זאת אומרת שאתה רואה ש... כשלת בעווניך, עוון זה פעולה של חטא במזיד. ואתה קורא לזה כשלת, כשלת זה שוגג. אז זה הופך את המזיד לשוגג. זדונות נהפכים לשגגות. כך מלמד ריש לקיש. איני? מה זה איני? באמת? והאמר יש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשה להם כזכויות, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו וגומר, לקשיא, כאן מאהבה, כאן מיראה. כלומר, יש אדם שעושה תשובה מיראה. אם הוא עושה תשובה מיראה, אז מה הוא אוהב? את החטא, הוא אוהב את החטא. אבל הוא חוזר בתשובה מיראה. יוצא לפי זה שהחיבור הנפשי שלו אל החטא נשאר במקומו. לעומת זה, אדם שעושה תשובה מאהבה, הוא אוהב את הטוב. יש לו הזדהות פנימית. כיוון שיש לו הזדהות פנימית, אז הוא כבר מסולק לגמרי מן החטא, ולכן זדונות נהפכים לו כזכויות. טוב, זה הרב קוק באורות התשובה, ונותן לזה לפחות 10 פירושים שונים. לפחות. אולי אפילו יותר. בסדר? עכשיו, כאן אמר על. דבר זה הוא מבואר מעצמו, איך זדונות נעשה לו שגגות, כי לפי מדרגת ומעלת התשובה שהוא שב אל השם יתברך, אשר התשובה מגעת את כיסא הכבוד, ולפיכך נחשב החטא שגגה, דומה למי שהיה בלתי ידיעה וקנה אחר כך מדרגה עליונה שנעשה חכם, לפי מדרגה עליונה שקנה נקרא מה שעשה קודם זה שעשה בשגגה. פשוט. כלומר, יש אדם שלא ידע שלמשל כשהוא נכנס לחנות ולוקח מצרך, הוא צריך גם לשלם. הוא חשב שלוקחים והולכים. אומרים לו, אתה יודע, צריך לשלם. באמת? לא ידעתי. זאת אומרת שמה שהוא עשה עד עכשיו היה שגגה, עכשיו הוא קיבל ידיעה. בסדר? כי כאשר החוטא שב בתשובה, מסלק עצמו מן מדרגה החומרית שהיה בו החטא, הוא מגיע עד המדרגה הנבדלת, ומפני כך נחשב לו חטאו מצד התשובה שאתה עומד בו שגגה. כי השגגה הוא מצד החומר אשר מבטל השכלי. כלומר, לפני כן הוא היה במסגרת של הזדהות עם החטא. עכשיו הוא לא כל כך מזדהה כיוון שהוא עלה למדרגה שהמהר"ל קורא לה המדרגה השכלית. ולכן הוא נקרא שוגג ביחס להזדהותו הקודמת. ומקשה הגמרא והאמר יש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשה לו כזכויות, ומתרץ לקשיא הששב מאהבה והששב מיראה, דבר זה עניין עמוק מאוד, איך השב מאהבה נעשו לו הזדונות כמו זכויות, כי זה שחטא ושב אל השם יתברך הוא יותר מקובל ומרוצה אל השם יתברך, כי אין חידוש עם הצדיק שהוא בעל צדק בעצמו שהוא עם השם יתברך, אבל החוטא אשר הוא שב אל השם יתברך כמו זה שחטא אל השם יתברך, וכאשר הוא שב אל השם יתברך דבר זה הוא יותר, כי האדם שהוא בא מרחוק כמו שהוא חוטא שנתרחק מן השם יתברך ובעתה להידבק בו יתברך, אין ספק שהדבקות הזה הוא יותר. הדברים של המהר"ל כאן מתאימים גם למאמר שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, וכאן הוא מסביר גם כן, כיוון שהחוטא בא מרחוק, אז העוצמה של ההזדהות היא הרבה יותר גדולה מאשר אצל הצדיק הגמור. כי כמו שתראה ביסוד האש, כאשר הוא למטה הוא מתנועע למעלה, הוא מוודאי דבר זה בשביל גודל הדיבוק שיש לאש אל המעלה, אף שהוא רחוק ממקומו הוא שב אל מקומו אשר יש לאש דביקות לשם לגמרי. ואם לא היה כל כך הדיבוק שלו למעלה, לא היה מתנועע כל כך מרחוק. וכן אמרו במדרש על הגר, ואהבתם את הגר, זה שהניח מקומו ובית אבותיו, ובא עליכם להתגייר, להידבק בכם, ואהבת את הגר. טוב, מה שהוא אומר כאן על האש, זה הפיזיקה הישנה, כן? האריסטוטלית. שלפי הפיזיקה של אריסטו, לכל יסוד ויסוד יש מקום טבעי. ולכן כשמדליקים גפרור, אומר אריסטו, מדוע האש עולה כלפי מעלה? כי האש משתוקקת, יש לה דביקות אל מקומה הטבעי, שהוא גלגל האש שנמצא מעל גלגל האוויר. בסדר? טוב, הדברים האלה, לפי הפיזיקה של ימינו, הם שטויות במיץ עגבניות כמובן, אבל זה לא משנה. מה שחשוב לנו כאן זה המשל. ודאי שזה סותר, כי זה לא נכון מבחינה פיזיקלית. אין דבר כזה מקום טבעי לאש, לפי הפיזיקה החדשה. פשוט. אבל זה לא משנה. גם מה שאנחנו עושים, אנחנו לומדים את המשל שהמהר"ל משתמש בו, משל שלקוח מהפיזיקה הישנה, שמה שבא מרחוק, סימן שיש לו דבקות. זה כמו מגנט. כן, הנה, מגנט זה כן שייך לפיזיקה של ימינו. אתה לוקח חפץ מברזל שנמצא רחוק, והוא רץ אל המגנט. כן, מה אתה רוצה? מדוע המהר"ל לא יצא עם שיח ציוני נלהב? זה מה שאתה שואל? זה ההבדל בין ספר נתיבות עולם לספר נצח ישראל. ספר נתיבות עולם מדבר על ההדרכה של הפרט, וספר נצח ישראל, שגם הוא מאת המהר"ל, מדבר על גאולת הכלל. זה ההבדל, לפי הנושא. אז למה המהר"ל לא כתב באותו ספר גם את מה שהוא כותב בנצח וגם מה שהוא כותב בנתיבות עולם? התשובה היא בגלל שהמהר"ל איננו מסוגל לעשות שני דברים ביחד. מדוע הוא לא יכול לעשות שני דברים ביחד? כי הוא לא אלוה. אם הוא היה אלוה, היה אפשר לטעון, למה אתה לא עושה שני דברים? אבל הוא רק אדם, המהר"ל מפראג. אני מקווה שהוא לא פגוע ממה שאמרתי עכשיו. בסדר? טוב. ולכך נאמר, שלום שלום לרחוק ולקרוב. כלומר, השלום הוא הדיבוק שנותן לאחר, והוא יותר אל אותו שבא מרחוק. והדר, כלומר אחר כך, לקרוב. שאין מורה כל כך הדיבוק בו יתברך. ודבר זה מצד שהוא מזכך נפשו לגמרי כאשר שב בתשובה. ולכך נעשה לו זדונות שלו כזכויות. כי הזדון, שהוא הריחוק בעצמו שהתרחק, ובא אל השם יתברך, מורה זה על הדיבוק הגמור בו יתברך. ובזה זדונות שלו נעשים זכויות. נגיד את זה במשל אחר. יש מלך ש... נאמניו נכנעים לו, וגם שמתנגדיו נכנעים לו. מה יותר גדול? שמתנגדיו נכנעים לו. אז גם כן אותו דבר, הצדיק מלכתחילה הוא מאוהבי המלך. מאוהבי המלך, זה כל הכבוד, אבל סך הכל זה צפוי ממך. כאשר יש אדם שחוזר מן החטא, זה לא היה צפוי ממנו, ואף על פי כן הוא נכנע, זה מעלה עליונה יותר. ולכך אמר, דווקא ששב מאהבה, כי הדיבוק בו יתברך, כדכתיב לאהבה את השם אלוהיך ולדבקה בו, והדבקות בו יתברך הוא מצד הזכות הגמור שבו, הזכות הגמור שבו, ולכך רוצה להסתלק מן החטא שהיה נמשך אחר הפחיתות, ורוצה להידבק בו יתברך שהוא קדוש לגמרי, ולכך זדונות שלו נעשים כזכויות, שהתשובה מאהבה מורה על גודל הדיבוק בו יתברך. כן, מישהו אמר לי שכשהוא חזר בתשובה הוא הרגיש שהוא שחרר משהו שהיה חסום בתוכו שכל הזמן רצה להתגלות. אבל הוא דיקה את זה. ברגע שהוא הפסיק לדכא את התנועה הפנימית שבנפשו, ממילא זה התגלה. אבל השם יראה, אין זה שבא אל השם יתברך לדבק בו. ולכך לא יאמר בזה שנסתלק ונזדכך מן הפחיתות שבו. לכך אמרו כי השם יראה, זדונות שלו נעשים כשגגות. אמנם עיקר הפירוש, כי התשובה, מה שהוא שב אל השם יתברך בכל לבבו ובכל נפשו, ודבר זה הוא סדר העולם, שהעולם הזה שב אל השם יתברך ואין לו קיום מצד עצמו, רק שהוא שב אל השם יתברך אשר ממנו הוא נמצא ואליו שבים כל הנמצאים. וזהו קיום שלהם מפני שהם שבים אל השם יתברך, ודבר זה הערכנו בפרק משה קיבל, מה שהעולם אומר, טוב, זהו רק, אז פה המהר"ל כאן קופץ למדרגה הרבה יותר עליונה. עד עכשיו הוא דיבר על השינוי שעובר בעל תשובה, שיש לו זיכוך בנפש, הוא מזדכך לעומת המדרגה הפחותה שעד עכשיו הוא היה דבוק בה. זה, כלומר, זה פסיכולוגיה. אבל כאן המהר"ל עולה למדרגה יותר עליונה, אומר, המציאות בכללה עסוקה בתשובה. או כמו שאומר הרב קוק, ההוויה כולה חוזר, שווה בתשובה אל השם. יש, עכשיו מה, משיכה מתמדת של היש אל מקורו. ואז יוצא שכשאדם עושה תשובה, הוא פשוט עולה טרמפ על מה שממילא כבר מתרחש. יש ביטוי כזה במחזורים עתיקים, כתוב, נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. מה זאת אומרת? נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי... למה הימים האלה נקראים ימי תשובה? לא בגלל שנוהגים לעשות בהם תשובה, אלא הם ימי תשובה מצד המהות שלהם. ההוויה בכללה באותם הימים עסוקה בלשוב אל מקורה. לכן זאת הזדמנות בשבילי, אני, אם יש לי חטא, לעשות תשובה גם כן. להצטרף אל התשובה של ההוויה. תשובה קוסמית. מה? גם מה? זה לא במערל, אבל לא נורא. אה? מרן. נו, ואז מה? כן, זה נכון. הפעם התקעת נכון. כן. זה התקופה של הסתיו. מה קורה בסתיו? כוחות החיים שנתגלו הולכים ומתכנסים, נכון? כלומר, אתה רואה עץ שעד עכשיו היה מלא בעלים, ועכשיו יש שלכת. אתה שואל את עצמך, איפה כוחות החיים שהיו בעץ הזה? הם נמצאים עמוק עמוק בפנים. הם מחכים לאביב כדי להתפרץ בחזרה. בסדר? עכשיו, זה גם הזמן שבו יש נטייה להביל את העולם. הרי זו התקופה שבה אחינו אשכנזים קוראים את ספר קהלת. מה נאמר בקהלת? הבל הבלים. הכל הבל. כלומר, יש מצב שבו האדם פחות אחוז בענייני העולם הזה, גם בעת הזקנה זה ככה, כן? שהאדם חש שהכל הולך וחולף. ואז יש לו נטייה יותר של נוסטלגיה אלוהית. מה? בוודאי. כן, הרי זה מה שקורה לבחור ישיבה, בתחילת חודש אלול הוא מתחיל לרעוד. ככל שהולכים ימי התשובה ומתגברים, הוא נהיה יותר חיוור, פחות אוכל, יותר מכונס בעצמו, ואז האמא לוקחת אותו לפסיכולוג ושואלת, מה יהיה איתו? אומר הפסיכולוג, תחזרי אחרי יום כיפור, תראי הכל בסדר. כן? אבל עד יום הכיפורים יש איזה תהליך כזה של התנתקות, של זיכוך מן העולם הזה. בסדר? זה לא לגמרי בריא, כן? יש סכנות עם זה, ולכן צריך אחר כך לשוב אל העולם הזה. מה עושים מיד בצאת יום הכיפורים? יש סעודה, נכון? יוצא לפי זה שכל המטרה של צום יום הכיפורים זה הסעודה שבמוצאי יום הכיפורים. כלומר, אם עשית תשובה אמיתית, אז עכשיו אתה מסוגל להתמודד עם צורכי העולם הזה. ואז אתה אוכל. אתה יודע? כן. אה? כן. הצדיק הגמור עושה תשובה מתמדת. תשובה של הזהות, לא תשובה מן החטא. לא, הוא צדיק גמור, ולכן הוא עושה תשובה. רק התשובה שלו הוא לא שהוא עושה תשובה מן החטא, אלא עושה תשובה של הזהות. הזהות שלו מתעלה תמיד. אין לו חטא. יש לו ריחוק בזהות. כן. טוב. אי אפשר, אין מה לעשות, נגמר השיעור.